שלום, בוקר טוב. אנחנו אוחזים באמצע לימוד אורז. אני רוצה לסכם בקצרה את הנקודה שהגענו אליה, לגמור את תהליכי הברייתא בבבלי ולעבור לנושא הפסיקה באורז. עכשיו, בשיעור אתמול, שלשום, ניתן הרקע להבנת הסיפור של ברכת ברומינים זונות. ברכה שנעדרת במשנה, כי המשנה עוסקת בחשיבה של ברכת הפירות. לעומת זאת, היא נמצאת בתוספתא, כאשר בתוספתא נמצאת בחטיבה שבה מברכים ברומינים על כל דבר. לכן היא לא ברכה יוצאת דופן או מיוחדת שם. כמו שיש ברומינים כיסנים, כמו שיש בורא מיני זרעים, כמו שיש בורא מיני תשעים, אז בורא מיני מעדנים אנחנו לא נגלה בתוספתא אלא בירושלמי. אז יש בורא מיני מזונות. כלומר, בורא מיני זו מערכת פתוחה לקלוט הרבה ברכות, זו מערכת גמישה, וברור ממנה שבורא מיני מזונות מברכים על מה שהוא מזון. מזון, הנטייה שלנו הייתה לומר, זה מאכלים מסביעים. זה מזון. ומה שהוא מזון, הוא כך, ללא שום זיקה, אם הוא דגן או לא דגן, ולכן בתוספתא עולה בבירור שלשיטת התוספתא, אורז ודגן הם שונים האחד מהשני. הם אכן נבדלים. רואים את זה בברכה לאחריה. רואים את זה ביכולת להפוך ללחם, למוציא לחם מן הארץ. אבל היות ושניהם זה פחמימות, והיות ושניהם מסביעים, לכן הם שניהם מזון, וזו ברכת האורז בתוספתא. בבבלי, אנחנו מגלים להפתעתנו את הממרה של רב שמואל. פה, כאן יש זיהוי בין דגן לבין ברכת בורא מיני מזונות. רב שמואל אומרים, כל שהוא מחמשת המינים, מברכים עליו בורא מיני מזונות. הגמרא, תוך כדי השוואה לברייתא, היא עולה על כך שיש פה פער בין הברייתא לבין השפה של רב שמואל. כן, והיא מסיימת במילים החריפות, טיובתא דרב שמואל טיובתא. כן, ראינו גם את הגמרא בלמדי, שם די ברור מהגמרא בלמדי, גם היא מודעת לזה שזה לא פשוט להניח שמזון הוא בדווקא חמשת בני דגן. כלומר, לחמשת בני דגן, נדבר על זה מיד, יש את התכונה להפוך ללחם. אבל כאן הרי מדובר על מזון. ולבוא ולומר באופן פשוט שחמשת בני דגן הם המזון, זאת אמירה לא פשוטה. זה עולה גם בגמרא בלמדי וגם כאמור בתוספתא. אבל יש להם תכונת הלחם, שזה מה שהגמרא מבארת פה בלמד זין, תוך כדי הפניה לרבי יוחנן בן נורי, וכמובן מפה צריך לפתוח לעוד מקומות, שייחוד הדגן איננו ביכולתו להסביע, אלא ביכולתו להפוך ללחם. זה ייחוד הדגן לעומת האורז. כן, בבקשה.
את יכול לחדד את הנקודה של הקושייה, מה בדיוק, כאילו, מה בדיוק טיובתא? זה לא כזה ברור.
הטיובתא היא כזאת. רב שמואל אומרים, כל שהוא מחמשת המינים, מברכים עליו בורא מיני מזונות. הגמרא דיקה, שרק על חמשת המינים מברכים בורא מיני מזונות, ולא על מינים אחרים. זה דיוק של הגמרא, זה לא נאמר במפורש בלשונם של רב שמואל. רב שמואל אמרו שכל מחמשת המינים בורא מיני מזונות. הם לא אמרו שמשהו אחר לא. וכך הגמרא דייקה. ורק זה, הגמרא בעצם בדיוק שלה מבינה שברכת בורא מיני מזונות היא ברכת הדגן. כן, ואתמול אני זרקתי שלשום בשיעור הקודם, כאילו זרקתי כמה... לא, זה היה אתמול. אתמול, כן. זה היה אתמול. בסדר, זה היה אתמול, כן. אני זרקתי כמה כיווני חשיבה מה עומד מאחורי הרעיון שצריך להיות בדגן ברכה מיוחדת. היום בלימוד עם דביר יצא לי לראות שזה נאמר כמעט מפורש ברביה, הכיוון הזה. כלומר, הזכרתי אתמול אפשרות שהרעיון הזה שדגן צריך ברכה מיוחדת, אולי הוא בא מברכה לאחריה, שהרי ברכה לאחריה היא, בדגן יש לה ברכה מיוחדת, על המחייה. וחלק מתהליכי ההתקרבות בין ברכה לפניה לבין ברכה לאחריה, גוררים ציפייה לסימטריה, ואם בברכה לאחריה, יש ייחוד הדגן, אז גם בברכה לפניה צריך להיות ייחוד הדגן. שיש ביטוי לתפיסה הזאת ברביה, מי שהספיק לראות אותו, שם הרביה משוכנע שאם מברכים ולא כלום, כלומר בורא נפשות אחרי אורז, שאותו מנדה אמר, חייב לסבור שמברכים לפני שהכל. וזאת למה? כי הרבי אומר, חייבת להיות סימטריה גמורה בברכה לפניה או לאחריה. עכשיו, בתנאים ברור שאין סימטריה. ברור שאין סימטריה. אבל בתוך סוגיות הגמרא אנחנו יכולים לראות, כמובן שהתיארוך, עמיחי, צריך עוד לעשות אותו, כן? כי פה אנחנו ממש בראשית תקופת הגמרא, מצד שני, הדיוק הוא גמרא מדייקת, כן? אבל המהלך הזה בגמרא, שיוצרים סימטריה גדולה יותר היא קיימת, זה לא היה רעיון שאם הדגן כל כך מיוחד, שיש לו ברכה אחרונה מיוחדת, בואו נצפה לייחוד שלו בעולם הברכה לפניה. הייתי אומר שכאן השפה שלך היא שפה מאוד נכונה, מה שאתה אמרת אתמול, שאם לחם קיבל ברכה מיוחדת, צריך לשאול על איזה רקע. אני אמרתי לכם דעתי כבר, כשלמד את הגמרא בלמדי, שהלחם מקבל ברכה מיוחדת, משום שהוא יוצר סעודה. אני חושב שבבבלי ראינו הרבה עקבות של תפיסה, שהלחם מקבל ברכה מיוחדת בתור דגן. הדגן המשובח ביותר, בתור שכזה, הבבלי סבר שכל דגן שנאכל במתכונת שהיא עברה תהליכי עיבוד, חסתם למעגל הסובה, הרי גם מזון הוא מסביע, כן? ומה תכונת הלחם בתורה, מה כתוב? ואכלת? וסבת עובר אחתה. אז היה להם ברור שהדגן כאילו מזוהה עם סובה, או בתור שכזה דגן שמזוהה עם סובה, הוא צריך ברכה מיוחדת. אני לא רוצה עכשיו להאריך בזה, אבל...
למרות שהמוצי הוא כן רק על לחם ורק על סעודה.
סליחה?
המוצי הוא כן רק על לחם ורק על סעודה, כי קו יסודתה יהודה בית.
נכון, אבל אז אני אציג שבבבלי, וזה מה שאמר אתמול איתי, שאולי מזונות הוא מעין המוצי חלקי. הוא חצי דרך בין בורא פרי האדמה לבין המוצי. הוא לא לחם, הוא לא יוצר סעודה, אבל הוא יוצר סובה. סליחה? נכון. במיוחד, ופה אני, עוד פעם, אני לא יכול את הכל בשיעור אחד, במיוחד ללשון הבבלי, שזה לא ברכה אחת, אלא זה ברכה אחת מהן שלוש, מה זה מלמד? שבתפיסה היסודית שלהם, מה בעצם אמורים לברך בברכת המזון? על דגן, אמורים לברך מהן שלוש, כלומר, המעתק הגדול בין מברכה אחת התנאי לברכה אחת מהן שלוש, הוא שברכה אחת מהן שלוש מדברת בשפה של ברכת המזון. שבעצם ברכת המזון קצרה, חלום של הילדים שלנו, כן? האמת היא, אני די עושה את זה, דוד בן חמש אצלנו בבית, אז הוא אומר, אזנת הכל, אחרי זה הוא אומר, ובני ירושלים, אחרי זה הוא אומר, עושה שלום, השם יברך את אור השלום, וחמנו יברך, כן? זה ברכת המזון, זה מעין ברכה אחת מעין שלוש, במובן מסוים.
מי ששמעתי
לזה...
עשה לפני הגיוס, והתפיס ברכון קטן, כן? עם הברכה
קצרה. סבבה. כן, יפה, לא, אבל פה אתה אומר דבר נכון, כלומר, לתפיסת התוספתא זה ברכה אחת, אבל לתפיסת הבבלי זה ברכה אחת מהן שלוש, כלומר, הוא ראוי לברכת המזון, קצרה, אז מעין ברכה אחת מהן שלוש מזונות, זה מעין המויצי חלקי, זה מה שאתה אמרת אתמול, זה הקו שנראה שדוחף את הבבלי, זה אומר שאני מזהה את הצורך בברכה מיוחדת לדגן, על שום כאמור, תפיסת דגן תירוש ויצר, הלחם כמייצג דגנים, כן? דגן יש לו ברכה מיוחדת לאחריה, הוא בתפיסת הבבלי הוא אפילו צריך מעין ברכת המזון, אז יש ציפייה שיהיה מעין המויצי לכל דגן, לאו דווקא ללחם. הברכה של בורא מיני מזונות נותנת את המענה, רק שהקושי שלה הוא כפול, ראשית כי הוא מזהה את מזון עם דגן, שזה זיהוי בעייתי, זה בעייתי מהותית, כי הדגן הוא לא הדבר היחיד שיוצר מזון. וכל הגמרא בלמדי אומרת את זה, אם מזון יוצר סובה, זה לא הדבר היחיד שותן קלוריות או שיכול לתת סובה. הדבר השני, בעיקר שבעקבותיו זה עולה על סרטון, זה המפגש בין זה לבין התוספתא, כי לשיטת התוספתא, מזון איננו זה עם דגן, הוא זה עם דברים מסביעים, הוא זה עם פחממה, לפי מיטב הבנתי, ההגדרה הכי קולעת, אני חושב. ועל רקע זה, התוספתא ברור שגם אורז בורא פרי אדמה, בורא מיני מזונות. לאו דווקא דגן. ובמפגש הזה בין רב ושמואל לבין התוספתא, מה אומרת הגמרא? תשובתא. באמת, זה נראה לא ניתן לגישור.
רב, יפה להיות שבמקום פחממות זה מזוהים סביבים תזונתיים, משהו שהוא מזין בצורה עקבית ולא משהו שפחממות, זה יכול להיות גם מתוך שוקולד.
נכון, אתה צודק, זו הגדרה יותר טובה. כן, זו הגדרה יותר טובה.
אפשר שנייה...
כן.
דיברתי עם הרב איתנו, קצת המשך קצת לאתמול, אני חושב שזו נקודה שממש לא שאהבתי. הקריטריון של רב שמואל בהתחלה, זה כאילו די אולי דומה לפרי אדמה, זה כאילו ההתחלה שלו. זאת אומרת, אם הוא מחמש מיני דגן, אני מדבר על ההתחלה, אם הוא מחמש מיני דגן, אז הוא מחמיר עליו זונות.
כן.
אז מקשים עליהם, רוצים כאילו להעמיד את המצב שזה לא קשור להתחלה שלו, זאת אומרת, לאיפה הוא מתחיל, אלא למעשה גדרה. שמעשה גדרה זה המצב הסופי. והשינוי של מזונות מכל דבר אחר, כאילו, זאת אומרת, אם אני עכשיו אוכל תפוח, אני מסתכל רק על ההתחלה, אני לא מסתכל על השינוי שלו. אם זה שלקות, אני מסתכל גם על השינוי שלו. אז האיחוד של מזונות, שאתה לא, אסור להסתכל על מה הוא היה בהתחלה, אלא איך הוא בסוף.
מצוין, או במילים אחרות, כשאתה כוסס את החיטה ואוכל אותה, בורא פרי אדמה. כדי להיכנס למועדון שבורא מיני מזונות, הוא חייב לעבור. וזה, דיברנו אתמול על הלחם, שבעיני חזה זה ההגיעה הכי גדולה של האדם. שהוא יגיע 13 מלאכות עד שהוא מוציא מהגרעינים האלה לחם. והיגיעה הזאת היא כאילו באה לידי ביטוי גם בבישול ואפייה. רק אם אתה העברת אותו. אבל כאן באופן מובהק, בואו נכניס את זה למסגרת של מפגש בין משנה ותוספתא, שזה בעצם הסיפור של התיופתא, שיש פה תפיסות שונות. זו בעצם תפיסת בורא מיני, זו בעצם תפיסת התוספתא בכלל, שמאכלים שעוברים שינוי, הברכה צריכה לבטא את מצבם העכשווי. לעומת זאת, התפיסה היסודית של המשנה היא, שזה דווקא רוצה לחזור לקמאיות של הבריאה, לברכי הבריאה, לתודעה של הטבע, לפני שבני אדם התערבו בו, ואתה מתאר בורא פרי אדמה, בורא פרי העץ. מה שבעצם קורה בברכת בורא מיני מזונות, שביחס לדגן איזו תפיסה השתרשה. וכאן אנחנו מגיעים לתופעה שהיא קיימת בעוד מקומות, גם בפרק שישי ובכלל בהרבה מקומות הלכתיים, שבעצם בורא מיני מזונות קיבל איזושהי תפיסה שהיא מוחלט. כלומר, אנחנו מכניסים מובלעת של תפיסת התוספתא לתוך עולמה של המשנה. בעצם צריכים לתת את הדעת לא רק לכך שיש פה ברכה מיוחדת, כמו שהמוציא לחם הוא ברכה מיוחדת, אלא שהברכה הזאת מתנתקת משפת הפירות. כלומר, גם ברכת הלחם, המון הוזכר פה בית המדרש, בשיעורים כלליים על ידי אחרים, שאנחנו לוקחים את הפסוק בתהילים קוף דלת, שאומר להוציא לחם מן הארץ, שמי מוציא אותו שם מן הארץ? האדם. ואנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא מוציא לחם מן הארץ. או בניגוד מוחלט לתפיסה של בורא פרי, שמה היא אומרת? אני מדבר על מה שאלוקים נותן, אלוקים נותן פירות. כאן אני דווקא מדבר על הפעולה האנושית, ומברך את אלוקים על הפעולה האנושית. כבר אני מברך על זה שיש מזון, אני מברך על זה שיש לחם, ואני אומר אלוקים נותן. כלומר, דווקא יש פה תפיסה שונה לגמרי. בעצם מה שעולה בעקבות דברי רב ושמואל, כשאני חוזר בפשט המשנה, דומני שהיו מברכים על עוגה בורם, או על תפשיט של דייסה, בורם מפרי אדמה. פה הם בעצם מכניסים ביחס לדגן, שהייתי אומר כך, הפסוקים האלה של בתהילים עצמם חייבים מיון. להוציא לחם מן הארץ, אבל מהארץ לא יוצא לחם, מהארץ יוצא דגן, כן? בעצם הדגן, דיברנו על זה אתמול, הדגן הזה הוא לא יכול, אין לו בשר, הוא לא נאכל חי, הוא נועד לקריאה לבני אדם, תחשבו מה עושים עם זה. והוא זה שנותן את עיקר הסובע. הברכה לאלוקים כאן, אני בא מתפיסה שונה לגמרי, אני מברך אותו על זה, שהוא נתן לי חומרי גלם, שהוא אמר לי רוץ על זה. ותעשה עם זה כל מיני שינויים, זה כאילו קורה, תשנה אותי. זה כאילו לא לדבר בשפת הפירות, זה כאילו שונה לחלוטין. דיברנו על היין, שם זה היה כמעט הפוך. אלוקים כבר בתוך הענבים, כבר יש, הוא נתן לי בקבוקני יין על העץ. כאן זה הפוך, הוא נתן לי משהו שאין מה לעשות איתו, אלא לבשל, לאפות, לטחון, לשנות, ואת זה הברכה רוצה לבטא. כלומר, התודעת הדגן, הוא כוללת בתוכה את השינוי, אולי כי הוא ניתן מראש בצורה שהוא חייב לעבור שינוי. אבל בכל אופן, זה בבבלי, התפיסה היא שזה ברכת הדגן, שהיא מנוסחת כבר בשפה השונה לגמרי. בתוספתא לעומת זאת, היא לא מנוסחת כך, בתוספתא זה מנוסח כברכת המזון, וזה מזון לא מזוהה שם עם דגן. ובסופו של דבר הגמרא אומרת, יופתא, זה לא בר גישור. יש שלב ביניים, שבו טיפה ניכנס אליו רק כדי להשלים את התמונה, שהגמרא ניסתה להכניס כאן את שיטת רבי יוחנן בן נורי, שהוא חולק על סגירת הקבוצה של חמשת מיני דגן, וכולל כנראה בתוך הקבוצה גם על אורז, יש שישה מיני דגן, וכך מובא, יכולתם לראות במשניות בחלה, במשניות במנחות ובפסחים, כן, יש שם משניות שמתארות את הקבוצה של חמשת בני דגן לגבי מספר תחומים הלכתיים. שם נאמר הקבוצה הזאת. והמכנה המשותף של הקבוצה הזאת, שבכל ההלכות האלה, מה שאנחנו זקוקים הלכתית זה לקיומו של לחם. נכון? ביחס למצות מופיע לחם בפסוקים בדברים. לחם מופיע בחלב, והיה באכולכם מלחם הארץ. נכון? בחדש גם הלחם נכנס. השאלה בעצם שאתה שואל הוא, מהו לחם? זאת השאלה המרכזית שעולה שם. מה יוצר לחם? ושם לגמרא ברור שלחם זה לא כל דבר שאתה עופר אותו. זה ברור לה. ברור לה שיש הרבה דברים שנעפים שהם לא רק, שלא יהיו לחם. זה מקור כל אהבה מינות. מי אומר שהרשימה סגורה? מה עם אורז? מה עם דוחה? מה עם קטניות וכו'? מה שהגמרא ביסודו של דבר אומר, גמרא, סליחה, חז"ל אומרים במכלול הדרשות, הוא שמה שהופך דבר ללחם הוא החמצה שלו. יכולת שלו להחמיץ. זה מה שהופך דבר ללחם, או ליתר דיוק, מי שיש לו פוטנציאל להחמיץ. כן, וזה הדרשה נראית ברוב המקומות, שמאיפה היא מתחילה, איך הגיעו להגדרה הזאת של לחם? ברוב המדרשים, שזה תלוי חימוץ, הגיעו לזה מ... אני רואה את זה בפנים, בסדר?
לא, מחמץ
ומתא, מפסח. מפסח, כן? כי תראו, יש בעיה מהותית, ממש אימננטית, במצא. מצא הוא דבר שלא החמיץ. גם תפוח אדמה לא החמיץ. גם תפוח לא החמיץ. כן? מה מגדיר דבר באופן חיובי כמצא? ככה חכמים אמרו דבר מאוד פשוט. יש לזה כמה שיטות קיצוניות שיוצאות מזה. שמצא הוא דבר שהיה יכול להחמיץ, ואתה מה עשית? עצרת תהליך ההחמצה. זה מצא. מי שלא יכול להחמיץ... כן, בבקשה. מי שלא יכול להחמיץ, הוא גם לא יכול להיות מצא. כמו מצא הוא דבר שהיה יכול להיות חמץ, והוא לא החמיץ. הביטוי הכי קיצוני לשיטה כזאת הוא, בשיטות של מופיע בשם רש"י, שחייבים לאפות מצות בערב פסח דווקא אחרי חצות. ומה הסיבה? כי קודם לכן החמץ הוא מותר. אז הוא לא דבר שהיה יכול להיות חמץ, כי הוא היה מותר. דווקא כשאיסור החמץ הגיע, אז אם אני אופה אותו, הוא היה יכול מלהיות חמץ. שזה הרקע לכל מי שרוצה לאפות בערב פסח אחרי חצות. מה שקיצוני בדבר הזה הוא, שבראשם רש"י מופיע, שכשערב פסח חל בשבת, מתי לאפות את המצות? מופיע שרש"י היה אופה בליל הסדר. כי לדעתו, לאפות מצות בזמן היתר זה כלום. זה לא מצא. איי, בהרכב הכימי זה... אבל היות והוא לא היה יכול להיות חמץ הלכתית. כי אם הוא היה מחמיץ, הוא לא היה נאסר. אז לכן הוא לא מצא. הוא יכול להיות מצא רק אם הוא היה יכול להיות חמץ.
שכן שיוסד.
הרב זרעים, שנה שעברה, אני חושב שגם עשה את זה. הוא עפה בליל הסדר.
זה בניגוד לכל מנהגי האשכנזים.
זה לא רק זה, זה גם אני, לפחות במשפחה שלי, חושב שזה עושה לי בעיות של שלום בית. שאני חוזר לבית כנסת בליל הסדר, אומר שאני עסוק זה לאפות מצות. אני יודע שהרב רם היה מודע לזה, הוא סיפר לי, הוא השיג את התנור לפני כן, הוא ברגע ששבת יצא, הוא השיג את התנור לפני מערב. וגם התפלל, לא יודע, הוא אמר הביתה, התנור פה היה חם, ואז הוא רק הכניס את המצות ברבע שעה וגמר. הוא עושה נגלה אחת. אני לא יודע, אבל זה ביטוי שהוא קיצוני, אבל הדבר הזה עולה בבירור, בוא נראה את זה בפנים. בסדר? אז אני לא יודע. לא, מה שעושים הוא, כשעופים בערב פסח, אני יכול להגיד לך מה שעושים, מה שעופים אחרי חצות, מבטלים מראש את הפירורים שהם יפלו לרצפה או שהמצות שלא יצליחו, זה מה שעושים.
מבטלים דבר שעובר לעולם?
מבטלים אותו עוד לפני שהוא מחמיץ. הרי אי אפשר לבטל חמץ אחרי חצות בערב פסח. זה גמרא מפורשת. אבל מבטלים לפני. אתה אומר, כל מה שיפול, מבחינתי הוא בטל. אפשר לבטל...
הוא לא קיים.
הוא קיים, הוא רק לא חמץ עדיין. אתה לא יכול לבטל אותו אחרי שהוא יחמיץ, לפני שהוא יחמיץ, אתה יכול לבטל אותו. אתה צריך פשוט ללמוד, בכלל לשאול מה זה ביטול, איך ביטול עובר. לפי רבינו טעם שאתה מפקיר, לפני שהוא נאסר, למה לא תוכל להפקיר אותו? הסיבה שלדעת רבינו טעם אי אפשר לבטל אותו אחרי זמן איסורו, כי אי אפשר להפקיר איסורי ענה. אבל הוא לא אסור בענה עדיין. וזה מה שעושים בפועל, אנשים שעופים בערב פסח אחרי חצות. ככה הם נמנעים מההיסטריה, או יהיה לי... פירורים על הרצפה. אני יכול לספר לכם שבמשניות פסחים מפורש היו עופים בפסח עצמו. זה מפורש במשניות. זה הכרח הדבר אם המצות שלך הן לא דיקטים אלא הן מצות רכות. אם המצות רכות, אתה לא יכול לפות את כולם לפני פסח. הם יהיו... ויעלו עובש, הם לא יהיו טעימות. כלומר, במשנה פסחים, פרק ג' מפורש, היו עופים בפסח עצמו. יש שם דיון שלם, אם אתה יכול לפות, איך אתה עופה בפותרת בעת החלה וכו', זה לא עכשיו. בכל מקרה, המקור הבולט שעולה ברוב המקורות ליצירת, כאילו, לזיהוי לחם עם חימות. כלומר, לחם לא כל מה שנאפה, לא כל דבר שטוחנים, מערבבים במים ועופים. אלא דווקא שיש לו יכולת החמצה, אז הוא מופיע, אני קורא לכם במחילתא. שבעת ימים מצות תאכלו. שומע אני כל מצות במשמע? מה הכוונה כל מצות במשמע? כל דבר שנאפה. תמוד לומר, לא תאכל עליו חמץ. לא אמרתי אלא דבר, הבא לידי מצה וחמץ. כלומר, דבר שיכול להיות חמץ, והוא לא החמיץ. ואיזה... זה אלו חמשת המינים, ואלו הם חיטים, סורים וכולי, יצאו האורז והדוחן והפרגין והקטניות והשומשמין שהם באים לידי חמץ ומצא לידי סירחון. ועד אני אסביר את הסיפור של הסירחון, אוקיי? דבר דומה מופיע בספרי ביחס לחלה. והיה באכולכם מלחם הארץ, למה נאמר? כפי שאומר ראשית הריסותיכם, הריסותיכם זה עיסה. חלה, תרים, שומע אני אפשר פירות במשמע. כל דבר שתחנתי אותו, הרבבתי במים, הוא עריסה, הוא עיסה, אולי... הוא גם לחם. הרי את הדן נאמר כאן לחם ונאמר להלן לחם. מה לחם האמור להלן? חמשת המינים. אף לחם האמור כאן חמשת המינים. כן, מה זה נאמר להלן לחם? במצות. כלומר, המקור הוא מחמץ ומצה. זה נתן את ההגדרה שהוא מועבר לתחומי הלכה נוספים. עכשיו, זה הנקודה המכוננת. בירושלמי, ראיתם? זה שם הדעה של שמואל בר נחמן, שאת חמשת המינים לא לומדים מנושא החימוץ הפוטנציאלי, לומדים אותו מפסוק בישעיהו כ"ח, שם יש משל שהקדוש ברוך הוא מדמה את דברי הנביא, סליחה, מדמה את דברי הנביאים לתהליך האפיית הלחם, ושם יש רשימה של חמשת מינים, שהירושלמי רב שמואל בר נחמן רוצה לתרגם אותו לרשימת חמשת בני הלכה, פשוט הרשימה כתובה בתנ"ך.
זה מה ש...
זה לא פשט הפסוק. נכון, זה נכון מה שאתה אומר. הרעיון של הפסוק, איך שהפרשנים מסבירים אותו, הוא, דברנו זה גם בצלף, שחקלאי מנסה לנצל את כל החלקה שלו, ולכן הוא מודע לכך, כמו הדף הזה, שאי אפשר לזרוע כך איתה על כל השדה, כי צריך שהמחרשה תעבור וכל, אז הוא מוצא דרכים לנצל לחלוטין, את הקצוות בשביל דברים אחרים וכו'. זה מה שהפסוק מנסה להגיד. אבל מבחינה מהותית, המושג של חמשת המינים, רואים את זה, וזה החשיבות של המקורות האלה, שהוא מזוהה לגמרי, הוא לא עם מושג הסובה, אלא עם מושג שנקרא לחם. זה נכון שלחם הוא מסביע. אבל לא נאמר שרק אלה מסביעים. נאמר שרק אלה לחם, כי מה אני מחפש ללחם? לא רק תבשיל, אני מחפש תהליך של החמצה, ונאמר כאן שאחרים לא מחמיצים, אלא הם מסריחים. כן? וכאן הירושלמי בא רב יוחנן בן נורי, וזה לא מופיע במשניות, אבל זה מצוטט בסוגיות, מה רב יוחנן בן נורי אומר? שהאורז, הוא מחמיץ. ועל רקע זה, הבבלי קצת מנסה לברר שם בפסחים, עד כמה עמוקה המחלוקת, ומה הבבלי מגיע למסקנה? שאכן רב יוחנן בן נורי, אורז הוא לגמרי כמו חמשת המינים, אפשר לצאת פה ידי חובה, הוא אחד ממיני הדגן, יש שישה מינים, שאם ננסה להבין מה זה הסיפור של חימוץ וסירחון, ואיך ידיחן בזה מחלוקת, שמעתם את הדיון שהיה בבית המדרש, בשיעור הכללי, שאלה והיא נשאלה על ידי ירושלמי, מה שואל הירושלמי? תבדקיני, תבדקו, מה הבעיה? תעשו כמו הרב סיוון, שרצה לבדוק, הוא לא בדק. תבדקו, ומה התשובה שהגמרא אומרת? בדקו. ומה קרה? למרות שבדקו, מה קרה? עדיין יש מחלוקת. מצוין. ובלשון אחרת, כשאנחנו שואלים את עצמנו על מדע, אנחנו חייבים לדעת, יש דיונים עצומים בפילוסופיה של המדע, שהרבה פעמים השאלה היא לא על הנתונים של הניסוי, אלא על הפרשנות שלהם. זה אותו דבר נכון בכלל בכל נושא שאתה בודק. כלומר, מצד אחד אני אוסף נתונים, מצד שני, השאלה הגדולה היא איך אני מערבד את הנתונים, או איזה משמעות אני מעניק להם. עכשיו, היות והמדע מודע לכך שכל נתון יכול להתפרש ביותר מדרך אחת, וכן הוא חיה פרוצות, ביקורת, יש כל מיני כלים שמנסים, הייתי אומר, להכווין אותי לנתון שיהיה יותר מדויק, אבל כל דבר נתון לפרשנות.
רגע, אין, מה הייתה השוואה לחלב?
גם בחלב כתוב לחם. כמו עיסה שיכולה, שאפשר לאפות ממנה לחם, אז היא עיסה שחייבת בחלב, גם אם לא תופעים ממנה לחם.
חלב ולחם זה דבר?
לא. הפרשת חלה, לא, המילה חלה שאנחנו משתמשים היום, זה שימוש שלנו, זה לא, בתורה חלה הכוונה, כשאומרים חלה במשניות, החלק שמפרישים לתת לכהן מהעיסה.
כל השאר הוא לחם?
לא, לא, לא. כשאתה מכין עיסה, שאפשר לאפות ממנה לחם, אתה צריך להפריש ממנה חלה. בסדר? אין איזה קשר לזה שהיום קוראים לחלה כלואה בשבת חלה ולאחרים לחם. זה לא בשם חזר.
מה שיש היום, אותה חלה שיש היום
היא... החלה והלחם היום זה אותו דבר. בסדר? בכל אופן, ה...
אם דבר שקרוב להחמיץ, נקרא שמחמיץ זה לא, אבל ירושם זה נראה ממש מחמיץ מעשית, מה קרה שם? לא רק מחמיץ בהגדרה של הכסור. שם לא יודעת, הרב רם, ברמה של דיון שירושם לא ארוך. אז הם ישימו שם את הדיון, כמו שהדיון היה שם. ככה הדיון עובד מדרש. מישהו שאל מה היה בניסוי, הוא אמר ככה,
הוא אמר ככה. זה קודם כל יכול להיות. שני, לפעמים ניסוי בעצמו לא מביא נתונים חד משמעיים. תיקחו את הניסוי המתפרסם בעולם לאחרונה, נושא הסלולרי, עשו מחקר ענק ולא יודעים עדיין. כלומר, התשובה היא שאי אפשר לדעת. האם זה מסרטן, אי אפשר לדעת עדיין. אין תשובות, אין מספיק פרספקטיבה. אני לא יודע מי פה עשה ניתוח לייזר, אבל ניתוח לייזר הוא טכנולוגיה שעוד לא... עוד אין בן אדם שעבר את הניתוח וחי 60 שנה אחרי הניתוח לדעת שזה אכן לא יפגע במור עינה וזקנה. זה נראה שזה בטוח, אבל אני רק אומר, מדע צריך פרספקטיבה, כדי לקבל תמונה שלמה. אני מכיר מישהי שזה פגע בה במהלך הניתוח, שיש פשלות.
השני בחז.
כן? אוקיי, אז זה דבר שכדאי לדעת, אבל... כלומר, אז עמיחי אומר בירושלמי, בדקו ויש מחלוקת מה יצא. אני אישית יותר נוח לי לחשוב שהכוונה בדקו ונחלקו מה, כלומר, אני אגיד בצורה הבאה, כשתערבבו אורז, קמח אורז עם מים, קורה משהו. אולי השאלה היא, האם זה נקרא? חימוץ, הם לא חולקים במציאות, הם חולקים בהגדרות. כשאני רוצה להביא לכם אז שני דברים קצרים ולחזור פה לסוגיה. הדבר הראשון הוא, רציתי להקריא לכם קטע ברמב"ן, בחידושים שלו, במסכת חולין, דף מבית, בתחילת פרק אילו טריפות, שם יש מחלוקת האם טריפה חיה או אינה חיה. מחלוקת בעניין מציאותי. שואל הרמב"ן, תמוע, איך לא בדקו הדבר בניסיונות הרבה? ואז הוא מותן את ההצעה הבאה. אפשר שקיימו מן הטריפות שמלכה למשה מסיני פעם אחר פעם, ומצאו שלא היו מתקיימות 12 חודש. ואף על פי כן, מי שראיות חוכמתו וקבלתו נותנת לו שהיא חיה, אינו חוזר בו. שהרי אומר שמתה במקרה. כדאמרינן, כדאמרינן גמירי דימבדרי לסימני חיה, ובירושלמי במסכת תרומות, בבית קישות וניצת מרה, בית בן לוי וכיוד דבר שאפשר לעמוד עליו חכמים פליגין, אלא בעיקר בדיקתה פליגין, בדיוק אותו לשון של הירושלמי בחלה. כנראה הרמב"ן פירש את עיקר בדיקתה פליגין, לא באופן של עמיחי, שיש מחלוקת מה היו הנתונים, אלא עשו ניסוי, וכך יצא, ועדיין, מי שמשוכנע שטריפה חיה, כי הוא קיבל מסורת כזאת, הוא אמר, במקרה, כל האלה מתו מסיבות אחרות, לא בגלל שהן טריפות. או בלשון אחרת, זה בעת האינדוקציה. במילים מאוד פשוטות. מה זה בעת האינדוקציה? אתה רוצה ממקרים פרטיים להסיק הסק על הכלל, מי אמר לך? אולי זה נכון רק על המקרים האלו, אולי בכל אחד יש סיבה מיוחדת, אולי ככלל אתה לא יכול להסיק את זה. זה פחות או מה שהרמב"ן, אבל לפי דברי הרמב"ן, אם הייתי מעתיק אותם, עמיחי, לירושלמי, ושואל, מה, רגע, בדקו או לא בדקו? תשובה היא בדקו, תמיד יצא אותה תוצאה, ועדיין אחד מהחכמים, אני לא יודע מי נתן מהניסוי, אחד מהחכמים, מה הוא היה אומר לעצמו? ואלה יצא ככה, אבל זה לא אומר שזה כשהטבע מתנהג ככה. יותר נוח לי לחשוב שהעניין הוא באמת שקורה משהו והם חולקים יותר בהגדרות ההלכתיות או פחות במציאות. וכאן אני הפניתי למאמר שבאמת היא נספח למאמר. מאמר של הרב שאר ישב כהן, שכתב לו נספח חימאי מזון, שהוא סבא של מיכל נגן, שהיה יהודי בחיפה, שעבד הרבה עם גופי כשרות, והוא בנספח קצר תיאר בשפה מדעית, וגם בשפה מוחשית ריאלית, ומה שרואים בעיניים, את ההבדל בין האורז לבין הדגן, נבין פה עד כמה הם קרובים. מבחינת ההרכב התזונתי, הם לגמרי אותו דבר. אני מקריא לכם חלקים קצרים, כי אני... הוא מתאר פה, אני קורא לכם. הנה הוא כותב ככה. כל הקמחים, כולל אורז ודוחן, מורכבים בעיקר משלושה גורמים. העמילן, החלבונים, וגורמי התמיסה נקראים אנזימים. עכשיו, מה שהוא מתאר הוא שההבדל בין אורז ודוחן לבין חיטה, הוא לא במילנים והחלבונים, הוא באנזימים שמפרקים. וזה, ההבדל נמצא שם, הנה, הוא כותב ככה. העמילן שכל סוגי הקמחים של תבועות, הוא מורכב, כולל אורז ודוחן, הוא מורכב מחומרים כימיים יותר פשוטים, שזה סוכרוזות, ואין הבדל מהותי גדול בין הסוגים השונים של המילן. ההבדל הגדול הוא במהלך התסיסה של החימוץ, ומה שהוא מתאר כאן, תוכל לקרוא את המאמר, יש אותו במחשבי הישיבה, בתחומין א', יש שם תחומים, הוא מתאר שיש ארבעה אנזימים שפועלים לפרק כשמערבים את הקמח עם מים. שלושה מחמיצים ואחד מביא למה שנקרא פה סירחון. מה שקורה בחיטה, בחמש אביני דגן, הוא שהאנזימים של החימוץ עובדים מאוד מאוד מהר, מהר יותר מאשר האנזים המסריח, ולכן הם מחמיצים, הם תופחים. לעומת זאת, האנזים אחד, העמילה אז חסר באורז, ולכן, והאנזימים האחרים עובדים יותר לאט מהתהליך הסירחון. ולכן, אני מקריא לכם את אני מקריא לכם את התיאור שיש לו כאן. משלושת האנזימים הדרושים לתיצת החימוץ, חסר אחד, הבית העמליז, בגרני אורז דוחן וקטניות. לפיכך אין בהם פירוק מהיר של המילן לחלקים קטנים. אין אפשרות שפעולה מתוקנת שהאנזים השני והשלישי, והחימוץ אינו מתקיים כי אם ביתיות, במידה זהומה. פעולה של סירחון מתקיימת בקצב יותר מהיר, והדייסה של אורז וחלצה בו מסריחה. ומעט זאת, בחיטה זה לא ככה, והוא מביא פה בהמשך, הרב סיוון לא עשה את זה, שהוא שלח לבדיקת מעבדה. ביקש, תנו לי דוח מעבדה על ערבובים של כל מיני הרכבים של קמח עם מים וכל מיני תוספות. לדידינו מה שמעניין כרגע זה התיאורים שמה שקורה בקמח חיטה מים וקמח אורז ומים. בסדר? אני קורא לכם את התיאורים. אם נזכה נעשה גם אנחנו. בסדר? קמח חיטה פלוס מים יש תסיסה חזקה, ריח אופייני חמצמץ, בועות, הבצק נעשה נוזלי. קמח אורז פלוס מים, יש תמיסה חלשה, בועות גז מעטות, יש גידול עובש צהוב, ריח המצמץ, אין שינוי במבנה. זה ממש התיאור של חימוץ מול סירחון. זה בלי הוספת שמרים. כל זה בלי הוספת שמרים. אם תוסיף שמרים לאורז, הוא כותב מפורש במאמר, הוא יתפח. כן, כי השמרים, אני לא יודע, את הניסוי צריך לעשות, בסדר, אני מתאר לך, זה בדיקת מעבדה, עשה את זה דוקטור אלון מחברת מילס ישראל בעם, בסדר, בקפתת אדר א' תרשין למתחת. זה רק אני סוגר סוגרן, אבל אני מניח שהיות וציסה יש, שרבי יוחד בן נורי, אולי לזה קורה חימוץ. כלומר, אולי הם נחלקים בשאלה, מה נקרא להחמיץ? בכל מקרה, ההבדל הזה פה, בין החימוץ והסירחון מתואר יפה, בעצם אני אסכם. ההבדל בין דגן לבין אורז, הוא לא באותם סיבים תזונתיים, עם היכולת להסביע את האדם. כלומר, בתחום המזון הם לא שונים אחד מהשני. איפה הם שונים אחד מהשני? והיכולת להחמיץ ולהפוך ללחם. עכשיו כאן, בתפיסת הבבלי, רבו שמואל, מה שאתה אמרת, הוא נפלא מאוד. היות ומזונות הוא תת ברכה של לחם, דגן, שתכונת הדגן המיוחדת הוא לא רק הסוב, אלא יכולתו, הפוטנציאל להפוך ללחם, אז בורא מיני מזונות הוא לדגן. כי בורא מיני מזונות הוא חצי ברכת הלחם, הוא דומה גם ללחם שהוא לא מדבר בשפת הפירות. בשפת הטבע, הוא מדבר בשפת העשייה האנושית. לעומת זאת, בתפיסת התוספתא, בורא מיני מזונות איננו תת ברכה להמוציא לחם מן הארץ. מה הוא בורא מיני מזונות? אחד מברכות המינים. ותבשים שנקרא מזון, ברכתו בורא מיני מזונות. מי נקרא מזון? כל מי שמזין. מי מזין? גם אורז מזין. עכשיו, זה מבחינה כללית התשתית של הסוגיה.
אני מאוד קשה לזה עם בורא מיני מסרים.
היות וזה לא שגור הלשוני עכשיו, בואו ניקח את זה כמשימה להתבונן.
כן, כי זה כאילו אדם, זה
לא עושה
שום דבר.
זה נכון. אז בוא, אני מציע שנבדוק את ברכת הריח. בסדר? אני מציע שנשב ביחד. זה גמרא בדף מ"ג, וצריך לחזור אליה. בסדר? זו התשתית של הסוגיה, זה ברור? כן, בבקשה.
אחרי שהאורז הזה נהפך ללחם אורז, שאלה אם התזונה שלו שנה מהלך מולדים.
אני לא יודע להגיד לך. אני כן חושב שהשאלה ששאלת עכשיו חוזרת לשאלות שנשאלו אתמול. כאילו, הרצון להבין מה כל העניין העמוק הזה של ההחמצה. כלומר, ההחמצה, מה שאני מבין, הוא לא נוגע לאיכות התזונתית, כמו שהוא נוגע לחוויית האכילה האנושית.
אבל אם היה תהליך שונה, אז מן הסתם גם
אובייקטיבי. אני לא יודע. אני מציע שננסה לבדוק את זה. בסדר? בכל מקרה, זו התשתית, זה יחס משנה, תוספתא. זה גם ההסבר של התיופתא. יש פה פשוט תפיסות שונות. פשוט תפיסות שונות, ולכן, אחרי שהגמרא ניסתה באמצע לגייס את דוח המנורי, זה לא עלה יפה, כי הגמרא לא כשהגמרא גייסה את דוח המנורי, היא לא נטשה את תפיסת הדגן. כי דוח המנורי, מה נתנה? שאורז הוא דגן. אבל בתוספתא זה ברור שמזון איננו מזוהה עם דגן. ולכן, הגמרא היא מסיימת באמירה שתיופתא דרב ושמואל תיופתא, מה שנראה כהרמת ידיים, לכאורה ניתחו, ככה נראה לכאורה. לפני שנעבור לראות אז מה עושים במצב הזה של התיופתא, אני מציע רק לסיים את השוואת תוספת הברייתות בבבלי, רק לתת את הדעת להמשך הסוגיה, שכן הברייתא בבבלי, כפי שראינו, עברה שני, היא שונה מהברייתא בתוספתא בשני דברים. דבר אחד זה בברכה של ברכת הברכה לפניה על כוסס את החיטה והאורז, שבברייתות בתוספתא לפי ארפורט כתוב בורא מיני זרעים, ואילו פה כתוב בורא פרי אדמה. וההבדל השני הוא שהברכה לאחרי אורז בתוספתא זה ולא כלום, כלומר אין ברכה אחרי אורז, ואילו פה מופיע ברכה אחת בין שלוש. המעניין הוא שהגמרא מחזיקה לפניה גם ברייתות שמופיע בין בעצם הנוסח של הברייתא המקורי בה בתוספתא. ככה הגמרא שואלת, ואמר מר, הכוסס את החיטה וברך עליה בורא פרי אדמה, והתניא בורא מיני זרעים. וכאן הגמרא בעצם אומרת במילים ברורות את כל התורה שאמרנו פה בניתוח של הסוגיה. לא קשיא, הרב יהודה והרבנן. כשהגמרא מזהה כמובן רב יהודה, בגלל שהוא מופיע במשנה עם בורא מיני תשעים, נחשב בעל שיטת ברכת המינים. כן, אבל זה דרך יפה להגיד, אותה ברייתא היא בשיטת בעל ברכת המינים. לעומת זאת, אצלנו שונים את הברייתא, שהיא לפי התפיסה של המשנה, שהיא ברכת בורא פרי. מהלך דומה גם קורה לברכה לאחריה. אמר מר הכוסס את האורז, בסוף ברכה אחת מהן שלוש, והתניא לבסוף ולא כלום, שזה פשוט ברייתא את התוספתא. אמר רב ששת, לקה, שהרבה גיא לרבנן, הזכרתי את זה אתמול בתוספתא בהמשך. הופיעה מחלוקת, ואומר, מתי מברכים? כלומר, הגמרא בעצם מאוד היא מחזיקה בפניה כבר שתי ברייתות. מה הייתי אומר, יש פה דוגמה מדהימה, שברייתות בתוספתא שנשנה בשיטת תנאים מסוימים, והברייתות בבבלי, מה התהליך שקורה להם? שמותאמות לתפיסות היסוד של הסוגיה, של המשנה, וכאן, אבל זה לא ברייתא מחליפה ברייתא, כמו שהבבלי במקביל מחזיק בשתי הברייתות. שנראה בהמשך איך זה שימש את הרביה. הרביה כאן עשה בזה שימוש אדיר בשביל לפתור את הסוגיה. עכשיו בואו נראה מה עושים עם אבי הלכתה. אז כאן לפני ראשונים בגמרא היה כתוב מה עושים. אז מה עושים תכלס? רב ושמואל אמרו משהו, זה נדחה על ידי ברייתא בפשטות. מה זה תיופתא דרב ושמואל תיופתא? אז איך צריך לנהוג? מה צריך לומר? שהם נדחו. כלומר בלשון אחרת די מסתבר שצריך לנהוג כמו מה שכתוב בתוספתא. כן? להפתעת הרבה ראשונים היה כתוב להם בגמרא משהו אחר. יש פה שריד עוד ברשי, רואים ברשי אחרי זה 12-13 שורות כתוב והתניא לא גרסי סליחה, אחי גרסי ורבנן לאו, רבנן לאו והתניא ולא גרסי והלכתה מהלכות גלותו. כן? רואים את זה? לפני רשי בגמרות שלו הופיע איזשהו והלכתה. מה אומר רשי? לא לגרוס את זה, זה כבר מהלך שראינו כבר בדפים לפני כן. בלמד וב אותו דבר, בלמד וב עמוד ב', יש פה הרבה הלכתות. מה כתוב באותה הלכתה? אז היא מופיעה לפנינו בכתבי יד של הגמרא. אני נתתי לכם הפניה לכתב יד אוקספורד. שם מופיע בסיכום של ההלכה ביחס לאורז, אני קורא מבפנים, מופיע כך. אורז לא מבחין לבי בורא מיני מזונות, זה לא קיים עלן כרבי יוחנן בן נורי, אלא שהכל. ואני מילי איך דבשלינו בקדרה, אבל ארוז החי עד החי סמכס בורא פרי האדמה. זה מה שהופיע, מופיע בהלכתה הזה, של השיטה הזאת, זוהה ברכת בורא מיני מזונות של אורז עם, עם מי? עם שיטת רבי יוחנן בן, בן נורי. והיות ואין הלכה כרבי יוחנן בן נורי, לכן על אורז לא מברכים ברכת בורא מיני מזונות. אלא מה מברכים? מה נאמר כאן? שהכל. שלא כך ברור איך מגיעים להעסק הזה, משום שהברייתא בתוספתא, הגמרא התעקשה, שהיא נאמרה לשיטת מי? שגם לרבנן מברכים על אורז, בורא מיני מזונות. לא כך ברור העסק הזה, איך מגיעים על סמך התחייה, כלומר, תחיית רבי יוחנן בן נורי יכולה להסביר למה לא המועצי כשיהיה לחם, למה לא שלוש ברכות, ואיך הוא מסביר למה לא מזונות. זה לא כך ברור. כשהולכים לספרות הגאונים עצמה ומסתכלים, אז אנחנו רואים שהייתה שם קשת של דעות בספרות הגאונים. תגידו לי גם כמה אתם צריכים קצת הסבר איך להתמצא בספרות הגאונים. אני הפניתי לאוצר הגאונים. כאן בחלק התשובות באוצר הגאונים זה לקט מכל מיני קבצים של תשובות גאונים, ששתת העבודה של המאדיר ששמו רבי בנימין מנשה לוין היה להביא ציטטות מכל מיני חיבורים ולרשום למטה מאיפה לקחתי. זה עבור כאן בסימן רשמם, מביא שאלה שנשאל רב יהודה גאון, שהיה גאון של סורה באמצע המאה השמינית, הוא אחד מהגאונים הקדמונים, וזה מובא בקובץ שנקרא תשובות גאונים ליק, מצוטט על ידי שיבולי הלקט, הרשב"א. שם רב יהודה נשאל מה לברך על אורז, והוא פוסק להלכה על אורז לא לברך בורא מיני מזונות. כך הוא כותב, ארוזה כדבשל מים יברכין עלי, ואמר אף על גב וכמות וינה לרב ושמואל טיופתא דקאמרינן ורבנן וכולי. הוא אומר, מדקאדרינן וקאמרינן היריעתא בן דחקלא בן דמחוזה מברכין עלי בורא מיני מזונות דרב ושמואל דאמרי תרווי או כל שיש בו מחמשת המינים, מיכל דילכתא כרב ושמואל, אבל ארוזה לא. כן, מה היה הטענה שלו? שאחרי שהגמרא אומרת טיופתא דרב ושמואל טיופתא, בלמדזיין עמוד ב' שהגמרא דנה בהיריית החקלאי, אז היא מצטטת את רב ושמואל. כנראה שהם לא נדחו. מי אמר לי שהם לא נדחו? הגמרא בעצמה, ולמד זין, עמוד בית. מה תירוץ הקושיה? או תסביר לי, אם רב ושמואל נגד ברייתא, איך אתה... לא מסבירים, בעצם אומרים, הגמרא תגיד לי האם נדחה או לא. בעצם הם אומרים, אחרי שהגמרא הכריזה טיופתא, דרב ושמואל טיופתא, היא בעצמה... כשהיא ממשיכה להשתמש ברב ושמואל, אז היא בעצמה כאילו אמרה לי, אל תתייחס לטיופתא, אנחנו מאמצים את שיטת רב ושמואל, לשון אחרת, בורא מיני מזונות להלכה מזוהה, לפי מה שמצוטט כאן מרב יהודה גאון, כי ברכת הדגן, ואורז היות ואיננו דגן, ברכתו לא תהיה בורא מיני מזונות. מה לא נאמר בציטוט מרב יהודה גאון? אז מה? אז מה כן? אז מה כן נברכים על אורז? לא נאמר. לעומת זאת, באוצר הגאונים פה בהמשך, הוא מביא דעות אחרות לגמרי מעולם הגאונים. והיא דאמרי, אני מקריא, זה מהלכות גדולות, בואו נראה את זה בהלכות גדולות. בסדר? אני אקריא לכם פה, גם, זה נראה לפני כן בהלכות פסוקות לגדולות. בדרך כלל, כשאומרים גאון, הכוונה לרב היי גאון, אבל זה לא המוחלט. כשאומרים הרב, למי מתכוונים? מי אתה מתכוון שאתה אומר הרב? מה? לא, לא מוכן. אני גדלתי בישיבה, שהרב אביטל, שהרב אומר הרב, מתכוון הרב קוק, וכשאבא שלי אומר הרב, הוא התכוון לרב סולובייצ'יק, אותו... מה זה הרב? זה בגלל הידיעה, מי זה גאון? זה כל אחד והגאון שלו, כן? אתם יודעים מה היה הפתרון באותם שנים? אבא שלי, כשהוא אומר שמות, הוא משתמש קצת בעברה אשכנזית. הוא אומר רב יו, אז הוא היה אומר הרוב. אז החברה אז בגוש היו אומרים הרב זה הרב קוק, והרוב זה זה הרב סולובייצ'יק. כן, יש כל מיני פתרונות. הוא גם אומר, הוא אומר רב יו, ככה, זה יש לו קצת עברה אשכנזית בשמות. בכל מקרה, יש חיבור גאוני שנקרא הלכות פסוקות. שהבאת אותו לשיעור דביר. עכשיו, מילה אחת על החיבור הזה. יש שני חיבורי הלכה גדולים בעולמם של גאונים, שיש ביניהם דמיון. זה הלכות פסוקות והלכות גדולות. בתקופת הראשונים, היו ראשונים שזיהו את שני הספרים כספר אחד. כך למשל, באשכנז, אני חושב שזה אותו ספר. ראשוני ספרד, לעומת זאת, יודעים שזה חיבורים שונים, אבל היה בין ראשוני, בין הראשונים, היו גם דעות שונות, מי קדם למי. והיום הנתונים היותר ברורים הם שהלכות פסוקות קדם להלכות גדולות, הלכות גדולות משתמש בהלכות פסוקות, הלכות גדולות מיוחס לרבי שמעון קיירה, שהוא תלמיד בישיבות הגאונים בסביבות שני שליש של המאה התשיעית, כלומר פועל בסביבות 870, משהו כזה, החיבור נערך. הלכות פסוקות הוא חיבור שיש שתי עדויות סותרות למי הוא מיוחס. הדעה הרווחת שהוא מיוחס לרב יהודה גאון, אותו אחד שציטטתי פה קודם, כמו באמצע המאה השמינית. יש אבל באור זרוע מסורת שהלכות גדולות הוא חיבור שמגיע לבבל אז כמה עשרות שנים אחרי רב יהודאי. היום במחקר נחלקים בכמה שאלות. הלכות פסוקות ברבות הימים והשנים נעלם. העדות האחרונה עליו הייתה במאה ה-14. זאת מסיבה פשוטה. יש שני ספרים דומים, אז מי מנצח? לא הקדום, אלא מי שיותר רחב, מעודכן. הלכות גדולות הוא חיבור שיותר התקנות, יותר נפוץ, הלכות פסוקות נעלם. בתחילת המאה ה-20 מצאו כתב יד של איזה חיבור שנקרא הלכות. ורוב החוקרים היום חושבים שזה הלכות פסוקות שנמצא. יש אחד שחולק על זה. זה כתב יד באוסף היום של משפחת ססון בלונדון. כתב יד תימני. שאלה, מה מצאנו? היום הדעה הרווחת היא שמצאו אותו. זה נתפס במהדורה הזאת. כאן בהלכות פסוקות, אם זה מיוחס לרב יהודאי, זה סותר את מה שמובא כאן. אם זה לא לרב יהודאי, אז זה פשוט שיטה אחרת. אבל הלכות פסוקות מופיע... איזה עמוד זה היה?
בכל מקרה זה מיוחס לגאונים.
כן, זה חיבור גאוני, כן. אז כאן מופיע ככה. אני קורא. הרוזה הקיץ מיני בחיות בורא פרי אדמה, הקים חיישה הכל, בש לאיש, אביינה מה בורא מיני מזונות. אבל הריפתיה מוציא לחם מן הארץ. לא מברכינן, דלת דחש לבוך המנורי. זה אני מבין. להגיד, אני לא כמו רבי יוחנן מנורי, הוא להפוק המועצי, ולכו להפוק מזונות. ואז הוא ממשיך, אני מדלק פה קצת, וכי תאים הקו יטיוב תדרה ושמואל, איך אתה יכול לפסוק בורא מיני מזונות, וזה טיוב תדרה ושמואל, ונראה שאני רוצה לפסוק כרה ושמואל, אז תראו מה הוא אומר. הוא כותב ככה, ההיא טיוב תדעת צרכת היא, תתעקר הצרכת, וטיוב תקדקיים הקיים, המתנית לה ניתקור דרה ושמואל נמי איתה. בשון אחרת, רב ושמואל מעולם לא אמרו שעל אורס לא מברכים מזונות. מה רב ושמואל אמרו? שעל חמשת הנינים מברכים בורא מיני מזונות. מי אמר לך שאין עוד? מי אמר לך? זה היה דיוק של הגמרא, והצריכות בראש למד זין עמוד א', הצרכת נדחתה, הדיוק נדחה. ובלשון אחרת, מה הייתה ענת בעל הלכות פסוקות? שאנחנו מקיימים גם בבבלי בעקבות התיופתא את התפיסה שברכת בורא מיני מזונות איננה בהכרח ברכה לדגן אלא היא ברכה למזון, ומזון יכול להיות גם אורז. רק שמה שרב השמואל אמרו שכל מי שהוא דגן הוא חייב להיות ברשימת המזון. זה מה שהם אמרו, כל מי שהוא דגן הוא מזון. הם לא אמרו שכל מי שהוא מזון הוא חייב להיות דגן, ולכן לפי התפיסה שלו הוא מסכם, אם כך ארוז המבחים הלווה כי מבשל וכי אפיק התחילה בורא מיני מזונות לבסוף ולא כלום, כי דקם מתרצין הם ברייטה תנאי גבי אורס לבסוף ולא כלום, שזה מחמשת המינימו. זה אלו דברי בעל הלכות פסוקות. כלומר, יש לנו כאן דעה בגאונים שאנחנו פוסקים להלכה כמו הברייטה, ומלא אורס
הרב ושמואל לא סותרים את זה.
הרב ושמואל לא סותרים, אבל אז יוצא, אם אני מאמין את זה מול רב יהודאי גאון בתשובה שמובאת באוצר הגאונים, יש כאן פשוט מחלוקת איזה תפיסה לאמץ למסקנה. רב יהודאי גאון לפי האוצר הגאונים למסקנה חושב שאורז הוא שברכת בורא מיני מזונות הוא ברכת הדגן, ובעל הלכות פסוקות אומר שזה ברכת ה...
דגן הכוונה חמשת מינים.
כן, כן, כן. לא, 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 אורז הוא לא דגן, לדעתו על אורז לא מברכים מזונות, לדעת רב יהודאי.
סליחה? זה חסוד דגן, כשלא נכנס לקיטריון, לקבוצה הזאת שקראנו חמשת מיני דגן.
ולכן לא יברכו בר מיני מזונות על אורס. לעומת זאת, בעל הלכות פסוקות אומר שהם מברכים. שמה קורה בעל הלכות גדולות? אז הלכות גדולות, אני אקריא לכם. הלכות גדולות אומר ככה, אורס בין אפייה, בין בשלה, כתחילה, בורא פרי האדמה. זו שיטה שלישית בגאונים. ולבסוף, בורא נפשות רבות. מה הייתה עם עליו מין דגנו, ואף אגב, לפליג רבי יוחנן בן נורי, דמר אורז מין דגנו, להתיל חטא כבתי וכו'. כאן יש שיטה שלישית, שהיא אומרת כך, אמנם האורז, לדעתו, לא כלול בברכת בורא מיני מזונות, אבל בורא מיני מזונות לדעה הזאת היא ברכת הדגן לפניה. אבל אורז לא יורד לשעה הכל. אז אורז הוא לא בורא מיני מזונות, הוא בורא פרי האדמה. זה שונה ממה שהראשונים יחסים להלכות גדולות עצמו. שבהמשך, מי שיסתכל במהדורה, באחד מכתבי היד של הלכות גדולות, יש ועיד דאמרי, ומביאים ציטוט של כל הלכות פסוקות. זה דוגמה קלאסית לתנועה בין כתבי היד של הלכות גדולות. הלכות גדולות זה חיבור הכי מסובך בגאונים, מבחינת הנוסח, כי הוא קלט המון 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 הגאות ותוספות, בגלל שהוא היה ספר חי ולא ספר מוקפא. ובסופו של דבר אני מסכם את מה שעולה כאן. יש מסורת בשם רב יהודאי שאורז הוא לא מזונות, כך גם סובר בעל הלכות גדולות. אבל מה כן? בהלכות גדולות כתוב בורא פרי האדמה. בנוסח ההלכתה שנכנס לתלמודים, שהוא קטע גאוני, כתוב שמברכים על אורז שהכל. כנגד זה עומדת תפיסת רב יהודאי, סליחה, בעל הלכות פסוקות, שמברכים על אורז, מה מברכים עליו? מזונות. וכאן מובא בטור את ההסבר הלמדני המובהק, וכן כתב גאון, כיוון דה אורז לאו מין דגנו, מברכים עליו בורא מיני מזונות, כיוון דה זין, הוא עדין, נעמי בדוחן, או בשאר דברים שאנו רואים דה זיני, כמו מין הנקרא, פניג'ו, בורא מיני מזונות, חד וחלק, הדעה הזאת אומרת, מה זה?
זה לא רב יהודה, זה הדעה
השלישית,
זה דעת גאון.
זה דעת גאון שהיא מהותית דומה לדעת הלכות פסוקות, שבברכים על אורז בורא מיני מזונות, אבל הוא אומר פה דבר יותר מרחיק לכת. אורז הוא פשוט מלמד אותי שהמושג של בורא מיני מזונות הוא לא קשור בכלל לדגן, ולכן הוא פתח פתח גם לנוספים. נראה בהמשך, יש ראשונים שמה יגידו, אורז מיוחד. כן? למה שאורז, מי אומר את זה? עריף. עריף אומר במפורש, אורז מזונות, דוחן לעומת זאת, שהכל, כן? איך הריף הגיע לרעיון שאורז מיוחד? הוא הגיע לרעיון שאורז מיוחד מצירוף של שני גורמים. גורם ראשון זה שבברייתא של התוספתא שמובאת בבבלי מופיע המזונות רק לאורז. לעומת זאת, בברייתא של מעשה גדרה, מה מופיע? גם אורז וגם דוחן. וכשהגמרא בשקלא וטריא רצתה לדחות את הדיוק, אז מה הגמרא אמרה במפורש? שאילו הכה בתחילה מברך עליו שהכל נהיה בדברו, לבסוף בורא נפשות רבות וחסרונה. הרי שמפורש פה שמברכים על דוח על מה? שהכל נהיה בדברו. אם נשאל בסברה או מהבנת המציאות, אז מה שהוא יאמר הוא, רבי יוחנן בן נורי חלק רק באורז, לא בדוח. למה? כי כנראה, ופה אני לא הספקתי לבדוק. המחקר של דוקטור מונק לא הפסק בדוח, אבל... כנראה שהתהליך הזה, שהוא התהליך ביניים הזה שקורה באורז, אולי בדוחן יש תהליך קצת שונה, ולכן אורז, עצם העובדה שרבי יוחנן בן נורי היה יכול לחשוב שהוא מועמד להיות דגן, מספיק לנו להגיד שמה הוא יכול לעשות? לקבל בורא מיני מזונות, כי הוא כמעט דגן, הוא סגן הדגן, כן? דוחן הוא מעולם לא היה מועמד להיות דגן, אבל בלשון אחרת, הריף יכול לפסוק כשמברכים בורא מיני מזונות על אורז, כי הוא כמעט דגן. לעומת זאת, הדעה הזאת שמובד כאן בטור בשם הגאון, היא אומר במפורש שלא, זה בכלל לא קשור לדגן למסקנה, זאת טעות. אין לו קשר לדגן, הוא קשור למזין, ולכן אורז מזונות. אורז הוא אב טיפוס שהוא בא להגיד לך, לא אני כמעט דגן, אלא מה הוא בא להגיד לי? שלא צריך דגן. ולכן הוא כותב מפורש, כל דבר שמזין, מה יהיה דינו? בורא מיני מזונות, ולכן דוחן, בורא מיני מזונות. לכן אני מוכן להגיד תירס, מסתבר שבורא מיני מזונות. תפוחי אדמה, מה אתה אומר? גדעון. הוא מועמד טוב לרשימה הזאת, בסדר? אבל לשון אחרת, ברכת בורא מיני מזונות, לפי הדעה הזאת, למסקנה תהיה לכל דבר מזין.
פרמטר.
אז פה צריך לשאול מה נקרא דבר מזין, שאלה טובה. דבר שאחרי שאתה אוכל אותו, אתה שבע. עכשיו אני אקציע, אתה דיברת קודם ממני על סיבים תזונתיים, סלובה שמחזיק מעמד, לא ילד שאוכל במבה והוא שבע עכשיו, אחרי חצי שעה, אז לא שווה כלום. שאלה טובה, זה עולה שם בגמרא. אתה צודק, שאלה טובה. צריך אולי לבדוק את זה בצורה יותר רחבה, אני לא יודע מה ההגדרה. הם מדברים ספציפית פה על אורז, דוחן, על הפניג'ו הזה, שאולי מישהו יעזור לי לפענח מה זה. אני לא יודע, אני מנסה לברר, אני לומד אתכם בתנועה.
זה כן מיני דגן. הם פשוט לא ברשימה של חמשת.
הם דגניים מבחינה בוטנית, כן, זה ודאי. הם גדלים כשיבולת.
אפשר להגיד, אולי חלק מהפרמטר הוא כן דגן.
אבל בוא נאמר ככה, דגן שלא יכול להיות לחם. זה מה שאתה אומר.
כן, כן, כן.
אוקיי, אני שומע. זה בהחלט יכול להיות. בכל מקרה, אני מסכם. בגאונים יש מחלוקת מהותית. האם בורא מן המזונות למסקנה, או ברכת הדגן, או ברכת הדברים המזינים. בריף והרמב״ם, שפוסקים להלכה שעל אורז מזונות ועל דוחן שהכל, מה שנראה הוא שצריך לשאול כאילו מה מיוחד באורז. למה אורז שונה מדוחן? הם לא מסבירים. נראה לפי הזמן, אם מספיק היום, נטפל בזה. הם לא מסבירים, אבל הם בעצם אומרים ככה, בעצם אני מאמץ את רב שמואל, חוץ ממה שהתוספת תקע לי בגרון. מה תקע לי בגרון? אורז, טוב, אין לי ברירה, מה אני אעשה? אבל אמיתו של דבר, אני לא רוצה לחרוג מהשורה. זו דרך אחת להציג את זה, דרך אחרת היא לדבר אחרת. היא לומר שגם הם, ברגע שאורז שבר את השורה, אז מה אתה אומר לעצמך? די, זה לא ברכת הדגן, תשכח מזה, זה ברכת הדברים המזינים. אבל הם חשבו גם היום, עם כל הכבוד לדוחן, התפוצה שלו בעולם ומקומו בתזונה האנושית לא מגיע לשום רמה שקרובה לאורז. כלומר, ההבדל בין אורז ודוחן הוא לא כי אורז הוא כמעט דגן ודוחן לא, אלא כי אורז יותר מזין מדוחן. אם זה ככה, אני בעצם יכול להגיד להבחנה בין אורז ודוחן בלי מה? בלי להתאפס לדגן. העיקרון הוא העיקרון של הגאון בטור. מזין, זה העיקרון. כן, בסדר, זאת כאן הרמב״ם והראש, סליחה, הריף והרמב״ם. בעולם של ראשוני צרפת, אשכנז, בוא וקטלוניה, בוא נראה בקצרה את התמונה. התוספות נראה בהם בעליל, מדיבור מתחיל טיופתא, שלדעתם מברכים בורא מיני מזונות על אורז כברכה ראשונה, והסיבה היחידה היא שהתוספתא נתקעה לי בגרון. זאת הסיבה. ולכן כשלא נתקעתי עם התוספתא, אז מה אני אומר? מה פתאום? ולכן זה ההבדל לדעתם בין אורז ודוחן. הם לא אומרים, כי יש הבדל בין אורז ודוחן מבחינה כמה הם מזינים וכו'. הם לא אומרים את זה תוספות. תוספות אומרים, טיופתא דרב ושמואל באורז, אבל הדוחן לא אבי טיופתא, ואפשר דאבי הלכתה כבתאי, ולא מכיר לב, אורן להם זונות. פה מפורש שהמוטיבציה להבדיל בין אורז ודוחן, הם לא אומרים שדוחן שהכל דרך אגב. אבל המוטיבציה להבדיל, כי התוספתא לא כתבה אורז, היא לא כתבה אורז. עכשיו, כמובן שאתם רגילים כבר צורת החשיבה שאני אנסה להקנות לכם, זה גופה שהתוספתא דיברה על אורז ולא על דוחן, אולי הוא גופה אומר כי באמת יש הבדל ביניהם. כאילו, לא רק כי התוספתא אמרה, כן? כלומר, בסופו של דבר זה חוזר לטבע אולי, חוזר לדרך הצריכה שלהם. אבל בתוספות ברור, אם ישאל איך הגעתם לרעיון של הבדל בין אורז לדוחן, התשובה היא, אני רוצה להיות רב ושמואל. זה לא כמו הגאון בצר הגאונים. הוא אומר, אני שואל מה מזין. לא, אני רוצה להיות רב ושמואל. באורז, שמו לי סכין לצוואר שלי. אקדח לרקה. מה אני אעשה? אני לא יכול לחלוק על תנאים. אני בשפה הפילולוגית הייתי מבטא את זה, הכוונה. אני באמת בשיטת ברכת הפירות, מה רוצה לעשות? לברך מה? רק על דגן בורא מיני. זה בכלל דוחן, מה פתאום שיקבל... אבל היות ויש ברייתא תנאית שהיא בשיטת ברכת המינים, ואני בעצם אימצתי את הברכה שלה, אז קיבלתי ממנה ירושה, משהו שמושגית, הוא לא מסתדר, אבל אני לא יכול לחלוק את תנאים. אבל כאילו בתוספות השפה היא שאני רוצה להיות בתפיסה המהותית שלי רב ושמואל, כי האמת היא, במסגרת ברכת הפירות, זו אכן ההסבר של ברכת בורא מיני, אין לה מקום פתאום כל מין שמשתנה מברכים עליו. זה ככה נראה בתוספות. כאן אני הפניתי אתכם לרביה, שהסבר קצר עליו. התוספות על הדף הם צורפתים. הרביה הוא אחד מגדולי בעלי התוספות האשכנזים, הגרמנים. הוא חי בגרמניה, ויש לו חיבור הלכה ענק של כמה וכמה כרכים,
דרך הכתיבה של בעלי התוספות האשכנזים שונה מדרך הכתיבה של הצרפתים. הצרפתים עסוקים בללמוד את הדף ולהקשות קושיות ולתרץ תירוצים. בדרך כלל, אם תאמר ויש כלומר, אם תאמר ויש כלומר, אין חידוש. התפיסה האשכנזית יותר אנציקלופדיסטית, הם חסים את הנושא באופן יסודי. הם נקראים בעלי תוספות כי גם הם עסוקים בהשוואות בין מקורות, עם דיאלקטיקנים. ובהקשר הזה הם מצטטים יותר מקורות מגוונים, לא רק תירוצים לקושיות. בהקשר הזה הם אוספים את התשובות של עצמם, בהקשר הזה הם גם כותבים יותר להלכתה. וכאן הרביה, הוא שתי מקורות, אני הפניתי לקוף ב', אחרי זה תוך כדי לימוד הבוקר שמתי לב שהרביה בעצמו מפנה לקוף ממחה. אז אני ממליץ למי שרוצה להשלים, שיעיין שם. זה מופיע, זה מופיע, אני פתחתי את זה עם דביר ולמדנו. הבשות שלי, יש לי 16 לחמש
15.
זה מופיע. פתוח לפניי. הרגל אחת, מה שהרביה להלכה פוסק, כדאי לשמוע את הנימוקים. המהלך בגמרה הוא קצת לדעתי לא פשט, אבל מבחינת צורת החשיבה אני מבין לגמרי את מה שהפריע לו. הרביה הפריע לו מאוד חוסר הסימטריה בברכה לפניה וברכה לאחריה. זה אכל אותו. הוא אומר, איך זה יכול להיות שיש חוסר סימטריה ביניהם? תחליט. אני כבר נתתי לכם הסבר שנראה לי מאוד נכון, שברכה לפניה היא ברכה לאוכל וברכה לאחריה היא ברכה לארץ. ודאי בתנאים זה ככה, אבל תזכו, הרביה כבר חי בעולם שמברכים לפני ואחרי על כל דבר. והרב אמר, תסבירו לי את הדבר הזה, שתראו מה קרה לרב בני בשיעור הכללי. רב בני, איך היא פירש את זה? למה אין ברכה אחת מעין שלוש אחרי אורז? כי הוא לא חשוב כל כך. שים לב לשפה. הוא כבר חשב במדרגים של אוכל. מבחינת, אני חושב, השפה שלי נראית יותר מדויקת בתוספתא, השפה היא שונה. מה השפה צריכה להיות? אם הוא מייצג את ארץ ישראל או לא. זה לא בגלל שהוא כאוכל חשוב או לא חשוב. הוא לא בית גידול של ארץ ישראל, הוא לא מייחד אותה. זה שפה קצת שונה. אבל בכל אופן, הרביה כבר חי בעולם מלא של סימטריות. קודם אמרתי לכם, דעתי אולי הרעיון של דגן צריך ברכה מיוחדת, הוא בא כי יש לו ברכה אחרונה מיוחדת. אז הרביה אומר שלא יכול להיות דבר כזה שאחריו יברכו בורא נפשות ולפניו מזונות. פשוט לא יכול להיות. אם הוא מזון, תגיד אחריו על המחיה. ואם הוא אחריו בורא נפשות, אז מה אתה צריך להגיד? לפניו שהכל, חד וחלק. למרות שלא ברור למה אפשר להגיד בורא פרי אדמה ושהכל. זה לא 100% ברור. והרקע הזה בא הרביה ואומר, לא יכול להיות, הפסק הזה הוא לא הגיוני. לא מוכן לברך בו מזונות לפני ובורא נפשות אחרי. לא יכול להיות. ואז הוא מציע בגמרא לקרוא את המהלך הבא. מה המהלך שלו בגמרא? הרביה אומר, הגמרא בהמשך מביאה את הברייתות האלטרנטיביות, שאני כבר דיברתי איתכם על זה. שהבבלי מחזיק בו זמנית ברייתות שדומות לתוספתא וברייתיות כבר שעברו תהליכי סגנון יותר שדומים לעולם המושגים של הגמרא. הרביה אומר, האמת היא שההשוואה בין הברייתות שהגמרא הביאה היא בעצם נועדה לומר לי שהברייתא שאתה הקשית ממנה מהכוססתא החיטה הוא בעצם ברייתא שהיא ברייתא משובשת. הרי מה צוטט באותה ברייתא? שמה מברכים אחרי אורז? ברכה אחת מהן שלוש. האמר מר לדעת הרביה הוא ניסיון לענות לטיופתא, כשהוא גם הוסיף שהוא לא גורס בגמרא טיופתא פעמיים, כי טיופתא פעמיים אומר, זה כמו בטנקים, איפה הטנקיסטים פה? פוגעים מטרה, אז מה עושים? לא, אחרי מטרה מה עושים? כך לימדו אותי בתרגולת. עוד מטרה, מטרה מטרה, כלומר, זה וידוי הריגה, אתה פגע במטרה, אתה יורד פגז, פותו כינון. זה טיופתא, טיופתא, זה מטרה מטרה. היות וזה כך, אין תשובה. ככה בזמני היה התרגולת. זה היה בזמננו. אני הייתי בשוטים לפני 20 וכמה שנים. אבל הרביה אומר, טיופתא זה לא מטרה מטרה. אולי נדמה לך שפגעת. אבל הרביה אומר, תקרו את כל המאמר כהמשך התירוץ לטיופתא. ולכן הרביה אומר, שלדעתו כשהגמרא שאלה, ותניא לבסוף ולא כלום. אומר רב שש, אדלה קשה, הרב בנגיה לרבנן. ברגע שהכרזתי שהברייתא של הכוססתא החיטה, לא אמרה פשט רבן גמליאל, היא לא נאמרה להלכתה. אז אני מזה אומר לעצמי כך, הברייתא שאמרה לברך אחריו ולא כלום, היא גם על כורחי, כך אומר הרביה, אנחנו יודעים זה נכון, אבל אומר הרביה, על כורחי, מה היא הציעה לברך לפני כן על אורז? שהכל. הוא כאילו משחזר על פי זנב הברייתא, והתניא זו ולא כלום, הוא טוען לשחזור של ברכת שהכל, ולכן הוא אומר, אני פוסק כמו אותה ברייתא שאני שחזרתי אותה. זה הקו של הרביה, אני, זה נשמע לכם מופרך, אבל אני אגיד לכם, האמת היא שהוא אומר דבר נהדר, שאנחנו יכולים מאוד להתחבר אליו, רק שאנחנו נאמר אותו אולי בצורה קצת שונה. בעצם מה שהרבי אומר, לדעתי, זה דבר מאוד פשוט. אל תקשה עליי מברית התוספתא שנאמרה בשיטת ברכת המינים, כי אני בכלל לא עובד עם השיטה שלה. ברגע שאני החלטתי לייבא, או לכלול בעולם של ברכת הפירות, ברכת בורא מיני, הוא לא אותה ברכת בורא מיני של התוספתא. או כמעט הייתי אומר, התוספתא יש לה בורא מיני למזון, ובמסגרת שיטת ברכת הפירות, הוא לא ראוי מזון לברכת בורא מיני, כי אנחנו לא מגוונים את כל המינים, זה לא התפיסתנו. רק רצינו ברכה למה? לחצי לחם, למה שאתה אמרת, ולכן, מה אתה מקשה עליי? עכשיו, הרביה לא מדבר בשפה הזאת, ההיסטורית, הפילולוגית, שמזר, אבל הרביה אומר אותו דבר, רק בצורה שלא, בעצם הרביה אומר, הברית הזאת, מה אתה רוצה? היא לא, בכלל לא מדברת את השפה שלי. היא אומרת ברכה לאחריה משהו אחר, הברכה לפניה, תראו, גם כי יש פה הרב יהודה הרבנה, עזוב אותי ממנה, היא לא הביתה שלי. זה פחות או יותר מה שהרביה אומר, אנחנו יכולים היום לומר אותו דבר, הייתי אומר, בצורה שונה. שהיות והברייתא בורא מיני שלה, או ברכת בורא מיני של ברכת המינים, אז נכון, היא ברכה על אורז, אבל ברכת בורא מיני, במסגרת שיטת המשנה, שרב ושמואל פועלים במסגרתה, היא פשוט בורא מיני שונה, לכן זה לא קושייה, במסגרתה רק דגן. אורז לעומת זאת, ואחריו בורא נפשות, אז לפניו מה? לא, בורא מיני, הרביה בוחר בשהכל. בסדר, זה דעתי שיטת הרביה.
מהלך הזה מופיע בסימן קמח?
המהלך הזה מופיע בסימן קמח, במפורש. דביר, אתה מעיד שתיארתי את זה נכונה, דביר? כך, הנה, קח את המהדורה של אפטו ויצר, כבר יצא עוד מהדורה של רביה, אם אתה רוצה. זה עכשיו לסיום, אני רוצה רק לגמור את השלב הזה, שהיום שיוצא את דבר שלם, וזה שיטת הראש, שהוא כבר פועל אחרי הרביה. הראש עצמו הוא חכם שפועל בסוף ממש תקופת בעלי התוספות, חצי שני של 113 ו... תחילת 114. הרביה נפטר, כלומר הוא ידוע לאחרונה עליו ב-1220. כלומר, הראש הוא חכם שאחריו. הראש הוא ראשון מאוד חשוב, כי הוא מגיע כבר לשלב הסיכום. וכאן הראש, בשלב הסיכום, בפרק ו' בסימן ח', הראש מאמץ באופן שלם את התפיסה שברכת בורא מיני, כבר לפי הרביה, אני רוצה עוד פעם לסכם, ברכת בורא מיני במסגרת הבבלי היא ברכת הדגן. זה תפיסת הרביה. הראש מאמץ לגמרי את תפיסת הגאון בטור, שברכת בורא מיני מזונות היא ברכת המזון, ברכת דברים המסביעים, לא ברכת הדגן, ועל רקע זה הראש גם מסביר. אומר הראש, אז למה אורז מקבל בורא מיני מזונות? לא כי הוא כאילו דגן, רבי יוחנן בן נורי, אלא כיוון שזה נקרא מזון, כי הוא מסביע וסועד הלב, ולא מפריע לו חוסר הסימטריה עם ברכה לאחריה, או לאחרה בורא נפשות רבות, דלא נתקנה ברכת מעין שלוש כמשיבת המינים. לא מפריע לו, אבל רקע זה בהמשך, כשעולה נושא דוחן, הוא דוחה את שיטת הריף, ואומר, היות ודוחן עונה לקריטריון של מסביע, לכן דוחן ראוי לברכת בורא מיני מזונות.
אבל התערובת,
כן,
התערובת שיש באורז, הוא מסכים עם הריף שהיא לא מזונות.
כאן אני, זה דבר ש, תודה שאתה מזכיר לי, כי שכחתי להזכיר אותו קודם. רב ושמואל, אנחנו עד היום למדנו רק ממרה אחת שלהם, לא עסקנו בכלל, זה בשבוע הבא בעזרת השם, הממרה השנייה שלהם שעוסק בכל שיש בו. דיינו, פה בעצם עברנו לעולם האפיות והתבשילים. כל מי שמכן פעם עפה או בעיקר רפא, יודע שאת הרופא מתשם בעוגה, במתכון, תמיד יש כמה מצרכים. הממרה השנייה של רב ושמואל עוסק ביחס בין המצרכים השונים, שבעצם מה שהם אומרים על רגל אחת הוא שלא עובדים דיני עיקר ותפל רגילים שעובדים על הרוב מיעוט, אלא ברגע שיש בפנים חמש דיני דגן, הם מה? הם העיקר. כמובן ראשונים יסייגו את זה. תלוי אם שמת לדבק, או נלמד את זה בשבוע הבא. בכל אופן, זה אומרים, אומר הריף במפורש, זה לא נדחה. איזה רב השמואל נדחה? של הזיהוי של בורא מיני מזונות עם דגן? לא נדחה הכלל של כל שיש בו. עכשיו אני אומר כתשובה להלכות פסוקות, שהגמרא בל"ז עמוד ב' ציטטה את כל, את רב השמואל, סימן שהם לא נדחו. איזה רב השמואל הגמרא ציטטה? את כל שיש בו. לא את רב השמואל של כל שהוא. כלומר, לתפיסת הריץ, זה לא הוכחה שרבו שמואל לא נדחו, רבו שמואל של כל שיש בו. עכשיו, כאן בא הריף ואומר, וזה אנחנו צריך לברר את זה יותר טוב שבוע הבא, שהכלל של כל שיש בו נשאר למסקנה שהוא לא תופס על אורז. כלומר, הריף משמר הבדל בין אורז לבין דגן בדין של כל שיש בו. אני צריך ללמוד כל שיש בו. אני מאוד צריך עזרה שלכם לברר את המציאות, כי זה היסוד היסודות פה. באמת אורז מתנהג אחרת שהוא בתבשיל עם עוד דברים? אז זאת שאלה שאנחנו צריך עוד לברר אותה. בכל אופן, לגבי דוחה, אני רוצה רק להגיע לשלב שנוכל לסיים עם דבר שלם. שיטת הריפי של דוחה מברכים שהכל. שיטת הראש של דוחה מברכים מזונות. זו שיטת הראש. הרשב"א לא הבין את שיטת הריף. אבל הוא אומר, לפחות שיהיה בורא פרי אדמה, מזונות אולי הוא מוכן לקבל, אבל הוא אומר, אבל למה שהכל? למה לא בורא פרי האדמה? ויש פה שלוש שיטות, בעצם מה רואי לברך על דוחן. אתם הספקתם כבר לעבור על תלמידי רבינו יונה? כי אני אגיד לך מה אני מציע לשלב הבא. מה שאני מציע שנעשה הוא, שבתחילת שבוע הבא, שבתנו בישיבה?
אני
נשא... יש קבוצה ביום ראשון?
ביום ראשון זה לא שבת, זה לא
שבת. לא, אין לי בעיה להגיד שאתה קבוצה ביום שני, ואני אציע מה ללמוד. כלומר, אני רוצה שנראה את התלמידי רבנו יונה על דוחן, ואז להיכנס לסיכום להלכתה. כשהסיכום להלכתה כולל בעיקר דיוקים של בית יוסף ברבנו יונה ובראש, על שאלה שלא דיברנו עליה בכלל עד עכשיו. והוא, מתי אתה עובר את הגבול בין כוסס לבין תפשיל? כלומר, מתי נעשה מעבר מבורא פרי אדמה לבורא מיני מזונות? בעקבות מה הוא נעשה, איזה תהליך צריך להעביר את האורז או את החיטה, את הגרעינים, כדי להעביר אותו. וזה מה שבשיעור הכללי, אם שמעתם מהיציע, הרב סיוון דיבר על נתמאך, לא נתמאך, זה קשור בשאלה הזאת. אז אני מציע שנראה את זה, וגם ניקח לעצמי בתחילת השבוע לעסוק בכל שיש בו מחמשת המינים, שזה בעצם ללמוד את הגמרא בל"ו עמוד ב', ויש פה תוספות ובקיבי עגר ודברים מאוד מעניינים, ואני מניח שזה ייקח ראשון שני, ככה כולל סיכום להלכה עם משנה ברורה, וזאת הברכה, ככה לראות את הברכה על אורז, ואז ניכנס לעובי הקורה להמשך הסוגיה שעוסק בכל מיני מאכלים, בעיקר עושה את המעבר ממזון ללחם. זו שאלה גדולה ששאלת עליה. בסדר? שבת שלום. תהרון.